שלום רב לצופים, שלום רב לרב אורי שרקי.
שלום וברכה.
הנה אנחנו מגיעים, פרשת יתרו.
אכן.
או כמו ששמו קרוי אצל בערבית, במיוחד אצל הדרוזים, שהוא הנביא המקודש שלהם, שועב, נבי שועב.
כן.
יתרו, כהן זר מדייני, מקבל פרשה בספר שמות, ולא סתם פרשה, רב שרקי. הוא מקבל את הפרשה של עשרת הדיברות.
לא סתם. הדבר מפתיע ביותר. בשביל מי ש...
אין לנו פרשה שקוראים לה משה.
אכן, כן. הדבר מפתיע את מי שאיננו רואה את הממד האוניברסלי של תורת ישראל. הרי הדבר הוא מפתיע מאוד. הרי נחלקו הדעות אצל רבותינו אם יתרו בא לפני מתן תורה או אחרי מתן תורה. מה שלא יהיה, זה מאוד מעניין. הרי אם יתרו בא לפני מתן תורה, אז זה סימן שאי אפשר שהתורה תינתן בלי שיתרו יבוא. ואם נאמר שיתרו בא אחרי מתן תורה, זה אומר שהתורה לא יכולה לספר על מתן תורה בלי לספר על יתרו קודם. כלומר, אנחנו, מה שלא יהיה, מעוניינים להכניס מישהו מאומות העולם למתן התורה האינטימי הייחודי של עם ישראל. והדבר הזה הוא מאוד חשוב. כלומר, בלי יתרו, אין תורה. כי אם התורה איננה מכוונת בסופו של דבר גם לאיזשהו מסר אוניברסלי, אז בעצם אפשר לומר שבמידה רבה התוכנית נכשלה.
זאת אומרת, בעצם יתרו, הסיפור הזה של יתרו שווה את התפיסות היותר מסוגרות, יותר פרטיקולריות של, של התפיסה היהודית, כביכול... רק עם לבדה לשכון, רק סגול עליה, יתרו פה בא בעצם ואומר, רגע, יש פה משמעות כלל אנושית.
יתר פרשה בתורה, כן? כלומר, עם לבדד ישכון, בוודאי. הוא חייב לשכון לבדד כדי שהוא יוכל אחר כך להשפיע על העמים. והדבר הזה הוא מאוד חשוב, בגלל שיתרו הוא דווקא הוא קייני. רבי אברהם בן עזרא מאיר דווקא שהבואו של יתרו סמוך למעשה עמלק. אנחנו רואים הרי בספר שמואל שהקייני ישב בתוך העמלקי.
כן.
ורבי אברהם בן עזרא אומר שהתורה הצמידה את שני הסיפורים כדי שתדע שגם כשאתה נלחם בעמלק, תזכור שגם הקייני נמצא שם. כלומר, דווקא האומה יותר מרוחקת היא שכנה של האומה שאתה בא לקרב אותה.
אם אנחנו מסתכלים למבט יותר נפשי, פנימי על האדם, התודעה שלו, הנפש שלו, אז גם בתוך המקום, זאת אומרת, זה, להגיד, הגאולה דרך הביבים, שבתוך הנפש, הקייני בתוך העמלק.
בתוך החלקים המרוחקים שלך, תחפש את נקודת האורה שנמצאת שם.
זאת אומרת, גם בחלקים הכי גרועים, הכי שחורים, יש לך נקודה טובה.
אכן, כפי שרבי נחמן ברסלב היה
רגיל. בוודאי, אבל אני חושב שזו תפיסה ש... אגב, לא רק ביהדות, אלא בתובנה שמה לעשות, איך אמר המגיד ממזריץ' שהחטא, בעצם התשובה היא כבר גנוזה בתוך החטא.
בדיוק. השאלה היא בעצם מה יתרו בא לחפש אצלנו? כן, הרי בוא ניקח, לרגע אחד ניכנס לראש של יתרו. יתרו רואה את עצמו בוודאי כמי שחינך את משה להיות נביא. אני גידלתי אותו, אני שלחתי אותו אל המדבר, אני הבאתי לידי כך שהייתה לו התגלות אלוהית. והקדוש ברוך הוא שלח אותו להוציא את ישראל ממצרים. והוא הביא את בני ישראל ממצרים עד הר האלוהים. אני, שאני המורה של משה, אני בא עכשיו בשביל התפקיד היותר גדול, אני בא לתת את התורה.
זה מה שיתרו חושב? זה מה שאתה מרגיש?
לכן אומר, יתרו אומר, אני חותנך יתרו בא אליך. ולכן ברגע שהוא מגיע, הוא כבר נותן הערות למשה, הוא אומר, לא ככה שופטים, ככה צריך לעשות, צריך להקים סנהדרין, וצווך אלוהים ויכולת לעמוד. אבל בסופו של דבר יתרו רואה את עצמו בתור הסמכות שתדריך את האומה לקבל את כל התורה כולה. וכאן נכונה לו הפתעה, כשמשה אומר לו, אולי בנימוס, אתה יודע, חותני היקר, זה לא אתה, זה אני. טוב, בסדר, קצת לא נעים, בסוף יתרו הלך לו אל ארצו, אולי לפני מתן תורה, אולי אחרי מתן תורה, אבל התברר, בסופו של דבר שיש למשה תפקיד עליון יותר מהתפקיד של יתרו.
ואולי אפשר להסתכל על זה, אתה יודע, ברמה הסמלית, אתה יודע, תמיד חוזרים לסיפור רבי מאיר ותוכו אכל קליפתו זרק. אולי יש פה איזושהי אמירה כבר מוקדמת, איזו תשתית רעיונית לעם היהודי. זאת אומרת, הנה אנחנו רואים שמיתרו אנחנו לומדים על, על המבנה, ויותר מוכר כמובן בספר דברים בפרוטרוט, יש את המבנה של, של החברה, של השיפוט, של השוטרים. אנחנו לומדים מהגוי. הגוי הזה מלמד אותנו עם של עבדים, עם שהרגע יצא מתחת ידי הנוקצים, איך להתנהל, וזה בסדר.
כן, נשאלת רק השאלה, היא מדוע משה לא ידע לעשות את זה לבד? הרי הסברה של יתרו היא כל כך פשוטה. נבול תיבול, מה, אדם אחד יכול לשפוט מיליוני אנשים? ולא עוד, אלא שמשה שגדל בתור נסיך במצרים, הרי הבין במדעי המדינה, בארגון חברה, מערכת משפט, וכי עלה על דעתו של משה שהוא צריך לבדו לשפוט את כולם. אלא שמשה הבין משהו אחר. הוא אומר, כי יבוא אליי העם לדרוש אלוהים. כלומר, כשבאים אל המשפט, בגלל שאתה דפקת לי את האוטו, או בגלל שאתה שברת לי את השמשה, אני בא לא רק לפתור את הבעיה הממונית, אני בא להיפגש עם רצונו של הקדוש ברוך הוא. והדבר הזה לא מצוי במערכת משפט פורמלית. במערכת משפט פורמלית, אתה מרגיש איזשהו מסך בינך לבין הצדק. הוא מסך בינך לבין האלוהים. לכן היה צריך משה שבתחילת ייסוד מערכת המשפט, קודם כל הכל יהיה מיוחס אליו. ואחר כך הוא שומע כביכול להצעת יתרו הגאונית שצריך לעשות מערכת.
אתה מביא לי פה פרשנות שאני לא חשבתי עליה. גם בדרך כלל דווקא קיבלתי את יתרו כאיזה דמות, אפילו דמות מופת. פה בעצם אתה בא ואומר לי, יתרו פה בעצם מתפרץ לדלת פתוחה. משה מתכוון לעשות את זה.
אבל בכוונה נתנו לו מקום של כבוד.
אז יש פה אמירה, אבל אתה יודע, אנחנו חוזרים לתחילת השיחה שלנו. בכל זאת, הנה, בסמיכות למתן עשרת הדיברות, אנחנו מזכירים את יתרו, גם אם מדובר במעשה של נימוס של חתן כלפי חותנו.
כי חשוב לנו לשמור על הקשר עם האנושות. רק נשאלת השאלה, אם כל התורה כולה היא רק ארגון החברה, מה שיתרו יודע לעשות, האם זה מצדיק תורה מן השמיים?
אבל יתרו אומרים כהן השם, יתרו אנחנו שומעים עליו, אנחנו קוראים אותו, כן. הוא כן בקשר עם הקדוש.
בוודאי, יש לו קשר. השאלה היא, האם הדבר הזה מצדיק התגלות עליונה של תורה היתרונומית, התגלות טרנסנדנטית, האם יש צורך בזה? למשל, אנחנו מוצאים במדרשים שיש עוד שני אנשים שהיו במדרגה של משה, וגם הם רצו לתת את התורה. האחד הוא בלעם, שהיה מומחה דווקא לא עניינים שבן אדם לחברו, אלא עניינים שבן אדם למקום. מחזה שדי יחזה, נופל וגלוי עיניים. אנחנו מוצאים עוד אדם שלישי, איוב. איוב שהיה בן דורו של משה, וגם הוא היה מומחה לא לענייני בן אדם לחברו, לא בן אדם למקום, אלא בן אדם לעצמו. הוא היה אקזיסטנציאליסט, אפשר לומר. הוא חווה את הסבל האנושי.
הקירקגור כזה.
כן, בדיוק.
האמת שהם חושבים על זה.
וקירקגור זה דווקא הסתמך על איוב.
כן, וגם עם הסיפורים.
זאת אומרת שיש לך שלושה אנשים, בדורו של משה, שכל אחד אומר שהוא יכול לתת את התורה. האמת היא שאף אחד מהם לא יכול לתת את התורה, כי הוא חד גוני. הרי בשביל לכתוב רומנים אקזיסטנציאליסטיים, מספיק שאתה תהיה סופר מוכשר. אם אתה רוצה לעסוק בפולחן כמו בלעם, אז אתה יכול להמציא לך איזושהי מיסטיקה. ואם אתה רוצה להיות כיתרו שעוסק בבן אדם לחברו, אז יש חוקות פילוסופיות מרובות, כך שאין צורך בתורה מן השמיים. ודווקא כדי שהתורה תינתן מן השמיים, צריך תורה שמשלבת את שלושת הדברים האלה. והנה, ראה זה פלא, שבמדרשים אנחנו רואים שכשמשה נולד, פרעו התייעץ עם שלושה חכמים. הלא הם, יתרו, איוב, בלעם. כלומר, כדי להבין את הנפש הזאת שמורידה תורה מן העליונים למטה, אתה זקוק לשלושה ממדים של החוכמה האנושית.
אז אני מבין גם מה המדרשים רוצים. מי שכותב את המדרשים, מי שאומר את המדרשים, בהסתכלות שלו על היהדות. איך הוא רואה אותה באותה תקופה שהיא חייבת. לא, היא איזון, אבל היא עדיין מקבלת. יש פה איזון חוזר. זה לא יכול להיות מצב שאתה עומד, שאתה לא תכיר את קירקגור, ולא תכיר את תפיסות של לוק על החברה המדינית לוויתן, כי אתה כן צריך להכיר את זה, ולהסתכל על זה בפרספקטיבה שלך יהדות.
רק שלא ניכנס לאיזה מין שיעבוד מצוי בחברה הישראלית, שברגע שאיזשהו מרצה אמר את המילה קאנט, או אמר את המילה דקארט, אז כולם משתחווים, כי פתאום הוא יודע משהו.
לא, אבל השאלה, וזו שאלה אצלנו בחברה הדתית, אם בכלל להתעלם מזה. אני לא אומר מצד אחד לא להיכסם ולא ליפול, אתה יודע, אומרים שסרטר היה פה, אני אומר אותו כמו ישראלי, אתה תגיד את זה יותר טוב, סם, שהוא היה פה בארץ, הוא דיבר עם סטודנטים באוניברסיטה העברית, והם התלהבו מהתפיסה ומהתרבות האירופית, והמחשבה הפילוסופית, והוא אמר להם, אתם משוגעים, הרי במרתפים שלכם, של העם שלכם, יושבים ההצעות הכי גדולים של המחשבה האנושית. אני מסכים לזה, אבל אתה בוודאי מסכים לזה. אבל השאלה אם גם אנחנו לא צריכים, כדי שנדע לזקק את זה עוד יותר את המחשבה היהודית, אם אנחנו לא צריכים איזשהו מגע עם היתרו, עם איוב, עם בלעם, כדי להבין מה יש לנו, כדי לעשות מזה מיצוי טוב יותר.
אתה מזכיר לי כאן את דבריו של הרב קוק בספר אורות, שאומר שכאשר עם ישראל נמצא במצב של עוצמה, אז הוא זקוק דווקא לנוק מאומות העולם. וכשהוא במצב של חולשה, הוא צריך להתגונן מפני זה. להפך המחשבה הרגילה. כי כשאתה במצב של חולשה, אתה צריך לשמור על מה שייחודי לך.
זה גלות.
בדיוק. מה שאין כן בתקופה של עוצמה מדינית, של בית מקדש, של נבואה וכדומה, שעד רבה, אז אתה ממלא סוף סוף את התפקיד האוניברסלי שלך, ומציאות את זה תורה, אז ממלא גם יש...
מקריבים שברים בסוכות.
ולכן יש גם פתיחות לדיאלוג וכדומה.
אנחנו עומדים ממש ערב קבלת עשרת הדיברות.
כן, וכאן אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מצווה על משה, זה דברים מאוד מפתיעים, כן? אנחנו תמיד רגילים לחשוב שבני ישראל רק ממתינים למתן תורה. אנחנו שמענו מהגננת שבני ישראל במשך 50 יום חיכו לסוף סוף לרגע הזה. אבל פשוט הכתובים ממש לא הולך בכיוון הזה. כלומר, אם היית שואל את בני ישראל, מפני מה אתם הולכים אחרי משה במדבר? אז הם היו עונים לך, הוא מוביל אותנו לארץ כנען. כי זאת ארץ אבותינו, ויש לנו הבטחה שאנחנו נחזור אל הארץ ההיא. ופתאום משה עוצר בהר סיני, והקדוש ברוך הוא אומר למשה, לך תגיד להם שהם יהיו ממלכת כהנים, וגוי קדוש, ושמרתם את בריתי. יש איזה תפקיד דתי, אוניברסלי, שאני רוצה להטיל עליהם. אני רוצה לתת להם את התורה. אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. וזה בעצם, אפשר לומר, חידוש גדול מאוד. משה הולך אל בני ישראל, ויקרא משה לזקני העם, וישם לפניהם את הדברים האלה אשר ציווהו השם, ויענו כל העם יחדיו ויאמרו, כל אשר דיבר השם, נעשה. מה פירוש הדבר? מה שהשם דיבר, דהיינו להביא אותנו לארץ ישראל. אבל זה מה שעכשיו אמרת, זה אולי הפילוסופיה הדתית שלך. אתה הגית את זה כשהיית נסיך במצרים, כשהיית את זה ליתרו. ועכשיו אתה מנצל את זה שאנחנו תקועים איתך במדבר. אתה רוצה להביא לנו את זה.
וזה על זה פרויד כתב סבב, על מה שפה הם הרגו אותו.
וישב משה את דברי העם אל השם. זאת אומרת, הם לא רוצים לשמוע. אגב, רשי אומר את זה במפורש. אמרו, אינו דומה שומע מפי המלך כשומע מפי השליח. רצוננו לראות את מלכנו. גם הרמב״ם וגם רב יהודה לוי, ככה הבינו את הפסוק הזה. כל אשר דיבר השם נעשה, זה לא ביטוי של אמונה. להפך, זה ביטוי של דחייה, כלומר הרעיון של התגלות. הרעיון שמי שברא את העולם, יש לו מה להגיד לי כיצד להכין קפה בשבת, זה רעיון זר.
אולי זה תירוץ. כלומר, בני ישראל אומרים, רגע, רגע, המשה הזה שמוציא אותנו, עכשיו יש לו עוד יותר מדי רעיונות, הוא יוריד אותנו מעבודה זרה, מכל הזנות והפריצות שבטוח הייתה במצרים, ויכניס אותנו לתוך איזה, יש לו כל מיני רעיונות מוזרים.
מי אז... אמר שזה חלק מן הברית? כלומר, הייתי אומר ככה, במושגים של העולם העתיק, זה קצת קשה לנו לתפוס, אבל הם אומרים, רגע, כשמשה נשלח על ידי הקדוש ברוך הוא להוציא אותנו ממצרים, הוא נשלח בשם אלוהי אבותינו. עכשיו כשהוא רוצה לתת את התורה, אולי זה אלוה אחר ששולח אותו, עולה טרמפ עלינו. ולכן אנחנו לא רוצים לשמוע.
ושוב, אולי אנחנו בכלל לא רוצים תורה עכשיו.
ודאי שהם לא רצו תורה, בגלל שהם לא שמעו על זה, זה לא חלק מהאג'נדה. כלומר, לא שמענו כשהקדוש ברוך הוא קרא ברית עם האבות, עם אברהם, עם יצחק ועם יעקב, תמיד הברית הייתה על הארץ, מעולם לא הייתה ברית על התורה. כלומר, משהו כל כך טריוויאלי עבורנו, שעם ישראל מחכה לתורה, זה דבר שלא היה טריוויאלי עבורם בכלל. ולכן, נאמר במפורש, ויאמר השם אל משה, הנה אנוכי בא אליך הבא וענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. כלומר, היה פה חידוש שהיה צריך גם שיאמינו לא רק בקדוש ברוך הוא בתור מי שהבטיח את ארץ ישראל, אלא גם בתור במשה בתור נותן התורה. ואז באמת, בשביל זה הייתה התגלות בהר סיני, אלמלא הפיקפוק של בני ישראל, כנראה שלא הייתה התגלות ישירה. כלומר, כל עשרת הדיברות, אנוכי השם אלוהיך, כל ההתגלות האדירה הזאת, באה בעקבות הפיקפוק של העם בנאמנותו של משה.
אז מאיפה יש לקדוש ברוך הוא סבלנות לעם הזה? אני אגיד לך, אתה יודע, אם סליחה שאני אקח את זה למקום אחר, אני מסתכל בחוץ, יושב פסיכולוג, רואה את היחסים בין הקדוש ברוך הוא ומשה לבין עם ישראל, שלא רוצה וכן רוצה ומשחק משחקים ו... ואתה, ואחר כך לאורך ההיסטוריה, ואני אזהה במה שאני אומר, אבל זה כאילו יחסי, כמעט יחסי אהבה, אהבה סינה, הוא...
ממש נפלא. מה, אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא ייתן תורה ליסמנים?
לא יודע,
כלומר,
אבל
כשהתורה ניתנת ליסמן, אז אתה כבר מפקפק. אולי הם ימציאו את התורה הזאת. אתה יודע, תמיד מבקרי הדת אומרים, הדתיים ימציאו את אלוהים כי הם צריכים אותו. המאמיני התורה היו זקוקים לתורה, לכן הם ימציאו אותה. ודווקא אנחנו רואים בתוך הטקסט שמוסרים לנו מאמיני התורה, הם מספרים לך שהם לא רצו את התורה הזאת. זה דווקא מחזק את הנאמנות שלה. כלומר, אם יש משהו שאני ציפיתי לו, אז אני גם אמציא לך את, שקיבלתי את זה, אני לא רציתי את התורה.
הנקודה העצמתית בשבילי, למשל, זה העניין של הבחירה החופשית. אם בכל מקום אחת השתיות הגדולות של התיאולוגיה ושל התפיסה, של מהות הקיום האנושי, בטח אדם דתי, זה הבחירה החופשית. פה, לפחות מבחינת הטקסט, מבחינת מה ש... לא, להפך, התסריט הוא פה, הוא של אמירה בעצם כמעט של בחירה, כי בני ישראל יכולים להתחמק, בסופו של דבר הם מקבלים את זה על עצמם. אולי זה נכפה עליהם, אבל אתה רואה את את המהלך עד לשם, הוא לא מהלך של כפר כגיגית.
הייתי אומרת שיש דיאלקטיקה מתמדת שם, בין הכפייה לבין הרצון. יש נעשה ונשמע, כן. בפרשת משפטים, ויש כפה עליהם הר כגיגית. יש משהו לא לגמרי ברור בנושא הזה. הרי כשאתה כופה עליי משהו, גם אם אני יודע שהוא טוב, התגובה הטבעית זה לדחות. ולכן, אפשר לומר, מעמד הר סיני בעצם עשה לנו איזשהו נזק. איך אומרת הגמרא? מודה רבה לאורייתא. כלומר, כיוון שהקדוש ברוך הוא כפה עלינו את התורה, בעיקרון היינו פטורים מלקיימה. כי דבר שבא בכפייה, אתה לא צריך לקיים. אלא מה? רטרואקטיבית התברר שאנחנו מעוניינים, שקיבלו בימי אחשוורוש וכדומה. אבל אם אתה שים לב, בספר ירמיהו, בפרק למד, יש פסוקים משמעותיים ביותר ביחס לזה. הנה ימים באים נאום השם, וחראתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה, לא כברית אשר קראתי את אבותם ביום החזיקי בידם להוציאה מארץ מצרים. כלומר, מה החיסרון של הברית הראשונה? שהיא הייתה בכפייה.
החזקתי אותם, את הילדים.
כן, כמו שהם מחזיקים
למרות מישהו. למרות שהפסוק הזה, אתה יודע, הוא פסוק שעליו התיאולוגיה הנוצרית
כן, בין הייתה מתבססת. כן, אבל פשוט גם לא יודעים לקרוא את הפסוק. בוא נראה, נמשיך בפסוק. אשר המה, הפרו את בריתי. כלומר, כיוון שזה היה בכפייה, אז התוצאה הטבעית היא, הפרו את בריתי. ואנוכי, בעלתי בעם נאום השם, הראיתי את הבעלות. כלומר, מכאן ואילך ההיסטוריה של עם ישראל הייתה הורדת ידיים. לפעמים הקדוש ברוך הוא יותר חזק מאיתנו, לפעמים אנחנו מורדים בו, כי זאת הברית אשר אחרות עם בית ישראל ועם בית יהודה אחרי הימים ההמה, נתתי תורתי בקרבם, ועל ליבם אכתובנה.
ואולי צריך בשביל זה את החורבן. יכול להיות שאת הברית החדשה, הברית החדשה האמיתית,
שלנו,
שלנו כמובן.
כן, לא של הנוצרים.
אתה צריך, אנחנו מקבלים, ובעצם זה השינוי הגדול שקורה אחרי חורבן, אחרי חורבן בית המקדש, הוא מתחיל עוד לפני, בתקופת החשמונאים, בתקופת הזוגות הראשונות, של המעבר הזה, מעם שעובד את השם באמצעות כהנים, כמו שעבדו בכל הסביבה התרבותית שלנו, לעם שהעבודה היא עבודה פנימית, עבודה שכלית, היא עבודה של לימוד, עבודה של תורה.
הבעיה היא שעדיין יש בזה כפייה, אתה צודק, אבל הבעיה שיש עדיין בלימוד, זה שאתה מלמד אותי משהו, יש בזה איזושהי כפייה. ולכן הכתוב שם ממשיך, ולא ילמדו עוד איש את רעהו. למור, דעו את השם, כי כולם ידעו אותי מקטנם ועד גדולם. זאת אומרת, שיבוא זמן שאפילו ללמד יפסיקו. כלומר, אנחנו נוכל לסגור את כל התוכניות האלה, את מכון מאיר, את
התוכנית של ארץ סגל. אנחנו נרד, כן. נבלד כבר עם לא עם חקולה, כמו שאומרים, המלאך.
שאדם יברר מעצמו, לפי הרב קוק, זה הסיבה הפנימית לזה שעם ישראל הגיע למצב של חילונות. כלומר, סוף סוף הגענו למצב שאחרי כמה אלפי שנים, אנחנו יכולים לחדש זהות יהודית שאיננה מרגישה מחויבת למסורת כדי להיקרא יהודית. זאת אומרת שלראשונה יש בחירה חופשית אמיתית בתורה.
עכשיו.
עכשיו. זאת אומרת, סוף סוף הגענו לזמן שהקדוש ברוך הוא סומך עלינו, שאנחנו נקבל את תורתו מרצון, מתוך בירור שכלי, מתוך הכרה חופשית. ולכן הקדוש ברוך הוא לקח את הסיכון, אפשר לומר, את החילונות בממדים כל כך רחבים בעם ישראל, כדי שהדברים יבואו מתוך בירור.
אבל בסדר, אבל יש מחיר לחילונות הזאת, אנחנו יודעים, אנחנו כל פעם, שלוש פעם ביום, שאנחנו אומרים קריאת שמע, אנחנו יודעים שיש מחיר לפריקת העול הזאת.
יש מחירים, ויש גם רווחים.
זאת אומרת, זה בחירה חופשית, אבל בתוך הבחירה החופשית יש סנקציות.
אפשר לומר שהמתח הפנימי הזה, שהביא בסופו של דבר לצורך של קריטת הברית החדשה, המתח הזה התחיל במעמד הר סיני. וכאן באמת השאלת השאלה, מה בעצם קיבל העם כשהוא שמע את הדיבור אנוכי השם אלוהיך ואשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים? אם אתה שם לב למבנה של המשפט, כן, מה נאמר שם? אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. זה בערך כמו שאדם יאמר, שלום, אני יוסי שפגש אותך אתמול בשוק. כן? כלומר, הקדוש ברוך הוא מגדיר את עצמו כביכול, על פי מאורע
קודם. קרוב יחסית.
כן, קרוב אבל קודם.
כן.
אפשר לומר ככה, את הקדוש ברוך הוא בתור המוציא ממצרים הם כבר הכירו. אבל הם לא הכירו את הקדוש ברוך הוא בתור נותן התורה.
והם גם לא הכירו את הקדוש ברוך הוא, למה הוא לא אומר, אנוכי השם אלוקיך, בורא שמיים וארץ.
אז זהו, ולכן הוא אומר, אני אותו אחד. אני אותו אחד שהוציא אותך ממצרים. עכשיו, רש"י שם אומר דבר מפתיע. הוא אומר, לפי שנראה להם על הים כגיבור מלחמה. כלומר, אלוה עם משימות לאומיות, לתת להם את ארץ ישראל.
אל צבא, מרס.
בדיוק.
להבדיל עובדי הבדלות.
וכאן כזקן מלא רחמים. כלומר, ראש ישיבה. עם זקן גדול שנותן תורה. לפי שאני משתנה במראות, אל תאמרו אלוהות הרבה יש, אלא אני הוא אשר הוצאתיך ממצרים ועל הים. וזה דווקא מעניין, זה מגלה את האמינות של משה. כי את משה רבנו הם הכירו בתור המוציא ממצרים. אבל הם לא הכירו את משה בתור נותן התורה. אבל כשהאלוה המוציא ממצרים מודיע על עצמו שהוא גם נותן התורה, זה מברר את אמינותו של משה. אתה יודע, בחברה הישראלית יש אלה המכונים דתיים, אתה שואל אותה, מי זה משה? אז משה זה מי שנתן את התורה. אתה שואל את אלה הנקראים חילונים, מי זה משה? אומרים, משה זה המוציא ממצרים. ומה הקדוש ברוך הוא חושב? שזה אותו משה. זה מה שהוא אומר, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. זה אותה המשימה, בניגוד למה שפרויד רצה לומר, שיש משה הנותן את התורה, משה המוציא ממצרים.
ואני רוצה לשאול אותך עדיין, שם שאלה על האמרה הזאת, שהקדוש ברוך הוא אומר, שיהיה השם אלוקיך שהוצאתיך מארץ מצרים. והיא שאלה שנוגעת מה שדיברנו על התפיסה האלילית באותם שנים. למה הקדוש ברוך הוא אומר באמת בורא שמיים וארץ? הרי יכולים בטעות לחשוב בני ישראל, יש אסטנציה עוד יותר גבוהה. יש את הקדוש ברוך הוא שמוציא אותנו מצרים ונותן לנו, תורה. אבל יש את ה... מי עשה את הכל? הרי באותם תקופה, הרי דיברנו, איזה סרה,
נכון,
כל האלים,
אפשר לשים אולי בפיר, בראש הפירמידאות.
כן, כן. אז, כן. למה לא מתחילים בנקודה הסינגולרית, בהתחלה של ההתחלות?
מעניין, מעניין מאוד. הרי יש שאלה ששואל רש"י בתחילת ספר בראשית. מה טעם פתח בבראשית? לכאורה זה דבר תמוע מאוד. סוף סוף מישהו מתחיל מההתחלה, ואתה שואל למה התחלת מההתחלה? הרי הדבר היותר מתבקש שנתחיל מההתחלה. אלא שכנראה בתפיסה היהודית יש פה משהו מאוד עמוק. אי אפשר להתחיל מן ההתחלה. כי כדי לתפוס משהו צריך להיות מעליו, ואז אי אפשר להיות מעל ההתחלה. ולכן הקדוש ברוך הוא בתור בורא העולם מופיע רק בדיברה הרביעית, הדיברה של השבת, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. כי רוצים לדבר עליך, על הדבר הזה רק בדרך אגב. אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, זה אתה תופס. זה שאני נותן לך את התורה, אתה תופס, אתה חווה את זה. ורטרואקטיבית מתברר לך שמי שמוציא אותך ממצרים הוא גם זה שברא את העולם. אבל אם הקדוש ברוך הוא מתחיל באמירה, אני זה שברא את העולם, זה לא היה אומר לנו שום דבר. לא היינו שם, אנחנו לא מבינים מה זה לברוא את העולם. כלומר, אני לא יכול לתפוס דבר שלא הייתי שותף חווייתית בו. אתה יודע, כשאנחנו מדברים על יציאת מצרים, תמיד אנחנו אומרים זכר ליציאת מצרים. כשמדברים על מעשה בראשית, אומרים זיכרון למעשה בראשית. מה זה זיכרון? זכר קטן. כי ביציאת מצרים הייתי שם. אמנם לא אישית, אבל לאומית הייתי שם. מה שאין כן, בריאת העולם לא הייתי שם. הייתי קצת שם וקצת לא. אז רק רושם מזה נשאר אצלי. לכן אפשר היה לפתוח בזה.
יפה, יפה. תרצת יפה.
השתדלתי.
אז זהו, אנחנו צריכים לסיים. ככה מודיעים לי. ואנחנו... ויש עוד. אנחנו רצינו לדבר למשל... על יראה ואהבה. אבל תזכור שאנחנו צריכים לדבר על זה באחד התוכניות הקרובות. בכל מקרה, תודה רבה לצופים שלנו. תודה רבה לך, הרב אורי שרקי. מאוד מאוד מעניין. זהו. עד כאן, פרשת יתרו.